טוב, שלום לכולם. כלל גדול בידינו שנבואה שניצחה לדורות נכתבה, ובהקשר הזה, אם חכמים קבעו לדורות חג החנוכה, אז כנראה שזה לא איזה מאבק שהיה פעם והסתיים, אלא כנראה שיש מה ללמוד ממנו לכל הדורות כולם, כולל הדור שלנו, וכנראה שהמאבק והבירור הזה בין הממד הנקרא ישראל לממד הנקרא יוון, כנראה שהבירור הזה עוד לא הסתיים. הרבה דרכים יש לברר מה הבירור, או מה המאבק, מה המלחמה, מה היחס. נלך היום בדרך קצת שונה. דרך החזון שראה דניאל, כפי שמובא בספר דניאל. כידוע, דניאל ראה את ארבעת המלכויות בצורה של ארבע חיות. אולי לפני דניאל, תסתכלו רגע ברשותכם בדף, במקום מספר 2 בדף, ביד בבראשית רבה, בתחילת בראשית רבה, על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, דרשו חכמים במדרש שהפסוק הזה בעצם רומז לארבע מלכויות. תוהו זו מלכות בבל, שאיתה נלחמנו עד שנחרב הבית. אם כן, מאבק ישראל בבל נקרא תוהו. ובוהו זו מלכות מדי, אם כן, מאבק ישראל במדי באיראן של אז נקרא בוהו. וחושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל, אם כן, המאבק שלנו ביוונים נקרא חושך. ועל פני תהום, זו מלכות אדום הרשעה, מאבק שלנו באדום הרשעה נקרא על פני תהום, כנראה זה כולל גם את השואה וכו'. בכל אופן, אז במדרש יש ארבע מילים, או יותר מארבע מילים, תוהו ובוהו, חושך ועל פני תהום. כן.
אני מבין, מכאן יש איזושהי מקור ההבטחה שלא יהיה מלחמה עם התרבות המזרחית, עם תרבות המזרח.
לא יודע.
מלחמה פה ארבע תרבויות.
יכול להיות. יכול להיות.
כנראה
שכן. כנראה. בכל אופן, אז לפי המדרש, כל אחת מארבע מלכויות מתוארת במילה או בכמה מילים בפסוק הזה של התורה. לפי דניאל, ארבעת המלכויות הללו שכתובות בפסוק הזה, ברמז, נמשלו לארבע חיות. ובעצם עם ישראל נלחם מול ארבע סוגי חיות, אם אפשר לומר את זה ככה. אז בואו נחזור לדניאל, מקור אחד. דניאל חלום ראה וחזיונות ראשו על משכבו. וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזו. דרך אגב, המהר"ל בספר נר מצווה על חנוכה, הוא מעריך מאוד בסוגיית ארבעת המלכויות, כולל גם החיזיון הזה של דניאל. המלכות הראשונה, מלכות בבל, ראה אותה דניאל כאריה, הראשונה כאריה, וכנפיים של נשר לה, אשר נמרטו כנפיה, ועל רגליים כאדם מוקמה, ולבב אדם. אם כן, איזה מין חיה מוזרה כזאת, שהגוף המרכזי של החלק המרכזי של הגוף הוא אריה, אבל יש לה כנפיים של נשר ויש לה רגליים ולב או לבב של אדם. בכל אופן, אם כן, המלכות הבבלית נבשלה לאריה, כפי שנוהגים להגיד בחלק מהקינות לתשעה באב, אריה עלה מסובכו. מי זה אריה? זה בבל. זה מפה. יופי, שאלה. אם אנחנו נלחמנו מול הבבליים, והבבליים הם אריה, מי יכול להילחם מול אריה? חתול יכול להילחם מול אריה? לא. אז מי יכול להילחם? אדם יכול להילחם מול אריה? רק אריה. כנראה שאריה יכול להילחם מול אריה. זאת אומרת, המלחמה בבבל היא מלחמת האריות. האריה הישראלי מול האריה הבבלי. כמובן, זה לא אריה מהספארי, אלא יש כאן רמזים לתכונות נפש, לצורת חשיבה וכו'. למשל, המשנה, שעוד מעט נפתח אותה במסכת אבות, מקור 3 אצלנו, יהודה בן תמה אומר, אבה, אחד מארבעת האבהים האלה, וגיבור כארי. אם כן, לפי המשנה, מה התכונה של אריה? גיבור. אם כן, המלחמה מול בבל היא מלחמה בין שני סוגי גבורה. בין גבורה ישראלית לגבורה בבלית. טוב, זה לא הנושא שלנו היום, זה דיון שצריך לפתוח אותו לפני תשעה באב. הלאה. המלכות השנייה ראה אותה דניאל, שהיא מלכות מדי, והנה אחרת, חיה אחרת שנייה דומה לדוב. ולצד אחד הוא עמדה, ושלוש צלעות בפיה בין שיניה. אם כן, מלכות מדי היא דוב. יפה, מי יכול להתמודד עם דוב? דוב. אם כן, מלחמת ישראל במדי, מלחמת הדובים. מה התכונה דוב ישראלי מול דוב מדעי? מה התכונה של דוב? לא יודע כרגע להגיד. לא זוכר אם חז"ל התבטאו, נראה לי שכן, לא זוכר כרגע להגיד. יש כל מיני סיפורים בגמרא, אבל צריך באמת לברר מהי תכונת הדוב.
אריה עדיין גם יכול להיות.
גבורה, כתוב. בסדר.
אריה יכול להיות גם עם הדוב.
כן, אבל כנראה, תכף, אני מסכים איתך, אבל כנראה שזה אותו אופי, כן, זה כשדניאל ראה את החיות, הוא כנראה רצה להגיד שצריך להעמיד מול זה איזה אלטרנטיבה, כן? הלאה, לענייננו, החיה השלישית היא יוון, ראה אותה דניאל כנמר. והנה אחרת כנמר, ולה כנפיים ארבע של עוף על גבה, וארבעה ראשים לחיה ושלטון ניתן לה וכו'. אם כן, מרכז הגוף של החיה הזאת הוא נמר. אם כן, מול נמר צריך להעמיד נמר. אם כן, מלחמתנו ביוונים, הנה הכותרת של הדף הזה, מלחמת הנמרים, שכמובן נמר זה רק משל, והמשנה במסכת אבות, מקור שלוש אומרת, יהודה בן תימא אומר, רווה אז כנמר. אם כן, אם למשל, המלחמה מול בבל, מלחמה בין שני סוגי גבורה, המלחמה בין ישראל ליוון, היא מלחמה בין שני סוגי עזות. עזות ישראלית מול עזות דה יוון. ואי אפשר להסתפק במילים, עזות דה קדושה מול עזות דה טומאה. חזק וברוך. בשם עזות דה קדושה, מושון, אתה יודע, אפשר להחריב את העולם. נכון? לכן אי אפשר להגיד איזה כותרת כללית כזאת, עזות דה קדושה. לא אמרת כלום. מה נמצא תחת המשפט הזה? לכן צריך לברר בצורה יותר מוגדרת ומדויקת, מהי העזות הישראלית ומהי העזות היוונית. ואנחנו נלך היום בכיוון הזה. הגענו רק לסוף, החיה הרביעית, דניאל אפילו לא רואה אותה כחיה מוגדרת, מובנת, משהו מפחיד מאוד ומאיים מאוד ובלתי מוגדר. והנה חיה רביעית נוראה ואיומה חזקה יותר, ושיניים של ברזל, משונה מכל אחד אשר לפניה, קרניים מסר לה ושוט המשך. קיצור, אז כנראה זה אדום, זה השואה כנראה וכו' וכו', בסדר. אם כן, מה אנחנו רוצים לברר? לברר מה רצה דניאל לרמוז לנו בזה שאמר שהמלחמה מול יוון היא מלחמה מול נמר. וכאן אנחנו הולכים לפתוח עוד שאלה עתיקה. הרי לכאורה מי שאחראי על המלכות והמלחמה, הלכות מלכים ומלחמותיהם, זה שבט יהודה. והשאלה העתיקה, איך יכול להיות שפה שבט לוי לקח אחריות? לכאורה. לכאורה זה התפקיד של יהודה. אז נראה בהמשך שזה קשור לשאלה הזאת. יותר מזה. והעמידו, הרמה אומר, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, והעמידו מלך מן הכהנים. מלך, הצבא היה שבט לוי. אחר כך שמעמידי מלך, תעמיד אותו משבט יהודה. הלכות מלכי ומלחמותיהם. אז המלחמה עשה לוי, נחזור למלך, הם יהודה, מזרע בית דוד. לא. העמידו מלך מן הכהנים, ממלכת כהנים. כן? כנראה שבאותה תקופה היה חשוב שהמלכות והכהונה, כלומר, המלכות והמקדש ייפגשו ביחד. זה יהיה תחת אותה כותרת. בסדר? נראה עוד מעט מה זה אומר. אוקיי, אז אנחנו אם כן רוצים להבין מהי מלחמת העזויות הזאת בין ישראל לבין יוון. אז נחזור למשנה. במשנה אולי במסכת אבות יש איזשהו כיוון, איזשהו פתרון למלחמת העזויות הזו. יהודה בן תימא אומר, בואו רגע נקרא את המשנה, נקשה לפחות ארבע קושיות מרכזיות. יהודה בן תימא אומר, אבה אז כנמר. וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור קרי לעשות את סנביך שבשמיים. לענייננו, אז כנמר, זה טוב או לא טוב לפי יהודה בן תימא? כן. הלאה. הוא היה אומר, מי זה הוא? יהודה בן תימא. הוא היה אומר, אז פנים לגהינם. אם כן, לפי זה, לפי הספר. זה טוב או רע הזאת? רע. אז לא הבנתי, אז קושייה. אז הווה אז כנמר. אז פנים לגינה, שאלה ראשונה היא מידת העזות היא טובה או רע. מכילה, אני לא מבין מה נמצא תחת המשפט הזה. הוא אמר זה קדושה וזה טומאה, אני רק אמרתי מקודם שבשם עזות הקדושה אפשר לגרום הרבה נזקים. כן, לכן לא ברור מה נמצא תחת הכותרת הקדושה. הלאה, אז הוא היה אומר, אז פנים לגינם ובושת פנים לגן עדן. מידת הבושה. יש רצו לחלק בין בושת לביישנות, אבל לא נחלק כרגע. מידת הבושה או הבושת היא מידה טובה לפי זה? כן, משנה אחרת, מסכת אבות כתוב, לא הביישן למד. אז הביישן זה טוב או רע? רע. אם כן, שאלה שנייה, האם מידת הביישנות היא טובה או רע? שאלה שלישית, יהודה בן תימא אומר, רווה אז כנמר. והוא היה אומר, בושת פנים לגן עדן. אם כן, צריך להיות, מצד אחד אנחנו עם בושת פנים, מצד שני אנחנו צריכים להיות עזים. איך מידת העזות והביישנות הולכות ביחד? לכאורה זה שתי מידות הופכיות לגמרי. ובפרט, שזה לא רק איזו הדרכה צדדית של יהודה בן תימא. חזר שלום להגיד זה דדית. אלא חזל בגמרה בשני מקומות אמרו ששתיים מהתכונות היסודיות של עם ישראל אלה הביישנות והעזות. גמרה מסכת יבמות, מקור שבע צד שמאל. שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. אם כן, אנחנו ביישנים. וגמרה בביצה, מקור שמונה, ג' הזין, אין ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות. אם כן, אנחנו מצד אחד ביישנים לפי הגמרה ביבמות, מצד שני עזים לפי הגמרה בביצה. אם כן, כשיהודה בן תימא אומר, ואז כנמר בושת פנים לגן עדן, הוא לא רק נותן איזה הדרכה. הוא אומר לך, זה אתה. זה אנחנו. עם ישראל הוא ביישן ואז. איך זה יכול ללכת ביחד? אם כן, שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מידת העזור טובה או רעה? רשע סותרת את הספר לכאורה. שאלה שנייה, מידת הביישנות טובה או רעה? המשנה הזאת סותרת משנה אחרת או הביישן למד. שאלה שלישית, איך אפשר להיות גם אז וגם ביישן? ואז כאן אומר, בו שפנים מגן עדן, ובפרט שאלה שתי תכונות ישראליות, כפי הגמרות הללו. שאלה אחרונה על המשנה הזאת, יהי רצון מלפניך השם אלוהינו, ויש גרסה אלוהי אבותינו, שתבנה עירך או עירך במהרה בימינו, גרסה בית מקדשך במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. איך קוראים למשפט כזה יהי רצון? איך קוראים לו? תפילה. מה אנחנו לומדים עכשיו? מסכת אבות, מה זה? מה זה מסכת אבות? תפילה? לא, מה זה? מה זה? מה זה אבל? משנה, נכון? מה הקשר בין תפילה למשנה? איפה מצאנו תפילה בסוף משנה? אם תגידו, המשנה הזאת מאוד חשובה, צריך להתפלל שנצליח לבצע אותה. תגידו, השלושה דברים העולם עומד על תורה, עבודה, גמות, חסדים, זה לא משנה חשובה. למה שם אין אי רצון כזה? על כל משנה נגיד אי רצון. אלא כנראה שהחלק הזה, של החלק האחרון במשנה, הוא כנראה חלק אינטגרלי מהמשנה הזאת. סוגריים. כידוע, מסכת אבות נכתבה בשתי תקופות היסטוריות שונות. החלק הראשון נכתב עד כמעט סוף פרק חמישי, כנראה המשנה הזאת, והחלק השני נכתב תקופה יותר מאוחרת, המשנות האחרונות של פרק חמישי, ועוד פרק שישי, פרק קינן תורה. יש שרצו לומר שהאי רצון הזה, כך כתוב גם הרב עובדיה, יש לו פירוש למסכת אבות, אז הוא מביא שם ליקוט מקורות גם בכיוון הזה, שיש שרצו לומר שיות ופה הסתיימה המשנה בשלב הראשון של המסכת אבות, הסתיימה פה פעם ראשונה, אז התפילה הזאת זה לא תפילה על המשנה הזאת, זה תפילה בעצם על כל מסכת אבות עד השלב הזה. טוב, מה קשה על מה שעכשיו, מה קשה על ההצעה הזאת? איזה קושייה יש על הרעיון הזה? על התירוץ הזה? נו, לא קשה לכם כלום. טוב, אוקיי, אפשר ללכת הביתה. לא קשה כלום. אם צריך להגיד תפילה על סו עד עד כל מסכת אבות, אז מה עכשיו צריך להיות שיוסיף עוד משניות? לבטל פה ולשים שם. גזור והדבק כתוב במחשב, לא? קח את האי רצון הזה, תדביק אותו שם. ואם אתה רוצה להזכיר לנו איפה פעם היה סו מסכת אבות, אין בעיה, תשים פעמיים. אלא כנראה שצריך להגיד שהאי רצון הזה הוא חלק אינטגרלי של המשנה הזו. דווקא המשנה הזו. אם כן, ארבע קושיות. מידת העזות טובה או רע, ואז כנאמר בושת, סליחה, אז פנים לגיהינה. שאלה שנייה, מידת הביישנות היא טובה או רע, בושת פנים לגן עדן, מצד שני לא הביישן למד, משנה אחרת. שאלה שלישית, איך מידת העזות והביישנות הולכות ביחד, ואז כנאמר בוש פנים לגן עדן, ובפרט של שתי מידות ישראליות, ישראל ביישנים, ישראל עזים שבאומות. שאלה אחרונה, מה הקשר בין התפילה לבין המשנה הזאת? יופי, עכשיו מתחילים לעבוד, כן. מצוין, בסדר גמור. יש המון שאלות, כן, רק ממקד כרגע בארבע. טוב, עכשיו כדי להבין את זה, יכול להיות, אבל זה דבר יוצא דופן. יוצא דופן. כמה שאני זוכר, זה גמרא. אני יוצא, זה לא, זה גמרא או משנה? לא זוכר. לא זוכר, אבל גם זה יוצא דופן, עובדה. זה שאתה מזכיר את זה, זה יוצא דופן. בפרט נראה לי שהתפילה הזאת היא מתאימה כמעט לכל משנה במסכת אבות, לא? המשנה הראשונה שהזכרתי, שלושה דברים העולם עומד. טוב, עכשיו כדי להבין, כלומר, מאיפה הגענו? הגענו מחנוכה, מספר דניאל, הגענו למשנה מסכת אבות. עכשיו אנחנו ממשיכים עוד אחד, כי אנחנו הולכים ומתרחקים מהמקור של חנוכה, ונעשה סיבוב ונחזור אליו בסוף, בסדר? אוקיי, אז כדי להבין מהי מידת העזות, החיובית אל מול מידת העזות השלילית, ואז כנאמר הספנים לגיהינם וכו', ועל הדרך נענה גם לכל השאלות האחרות שיש לנו פה במשנה, נלך למקום אחר כאילו לאחר לגמרי, וזה הרצון של יצחק לברך את עשיו שקראנו לו מזמן בפרשת תולדות, ומה שרבקה התנגדה והעמידה את יעקב, ואז בסוף יצחק אמר גם ברוך יהיה. אז בואו נראה כמה פסוקים בפרשת תולדות, בראשיתה ובסופה, מקור 4 בצד ימין אצלנו למטה. נחשה כמה שאלות ונתחיל לראות איך הרב בדרשתו הידועה, דרוש כפתט בספר מדבר שור, דרשה קריטית ללימוד בסוגיה הזו, איך רב פותר את השאלות האלה. אם כן, יעקב ועשיו תאומים. שאלה ראשונה. אנחנו יודעים שאברהם הוציא מתוכו יותר משני ילדים, אבל שני ילדים מרכזיים. נכון? יצחק וישמעאל. הציר של יצחק הוא אברהם שרה. אברהם שרה הוליד את יצחק. הציר של רבקה, הציר של ישמעאל, אברהם אגר. אם כן, שני הכוחות הללו, יצחק וישמעאל, באו משתי אמהות שונות, שני צירים שונים. יפה. אצל רבקה ויצחק זה לא כך. למה לרבקה, למה ליצחק אין שתי נשים? ציר אחד, יצחק רבקה, יוליד את יעקב. ציר שני, יצחק, לא יודע מי, יוליד את עשיו. א', למה חשוב שזאת תהיה אותה אמא? לא נענה על זה היום. ב', למה חשוב שהם יהיו תאומים? נגיד שחשוב שיהיו אותה אמא. למה חשוב שיהיו תאומים? שנה ראשונה יוולד עשיו, שנה שנייה יוולד יעקב. שאלה שלישית, שיהיה הייתי מראה לגבי שתי השאלות האלה. נגיד שתאומים, בסדר, אוקיי. לא מצאנו בשום חדר לידה, לא דבר מצוי, שאחד משני התאומים אוחז בידו את עקב רגלו של חברו. מה זה הפסוק הזה? ויצא הראשון ויקראו שמו עשיו, אחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו. ויקרא שמו יעקב. מה, 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 מה התורה עשה להגיד פה? א', למה מאותה? אם ב', למה הם תאומים? ג', למה ידו של זה אוחזת בעקבו של זה? מה זה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. ואי עשיו איש ידי הצד יסדה ויעקב ישתם יושב אוהלים. נגיד שמתואר פה על תכונות ומקצוע. ויהב יצחק את עשיו, קיצה את בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. מה? יצחק אוהב את עשיו. שאלה ראשונה, למה? שאלה שנייה, מה הנימוק? קיצה את בפיו. כלומר, תנ"ך בגובה הגרביים 929, היות ויצחק אוהב מנגל, ובפרט טרי מהשדה, ועשיו מספק לו מנגל, טרי מהשדה, וכאן הוא יודע גם לעשות אותו טוב, אז ויהב יצחק את עשיו, כי צעד בפיו. יש לך הגיוני מה שאני אומר? לא. אז אם כן, למה, א', למה יצחק אוהב את עשיו? ולא את יעקב, הוא לא יודע אם יש לו עסק. וב', כי צעד בפיו? זה הנימוק? הייתי מצפה לזה נימוק אחר לגמרי. מה זה כי צעד בפיו? הלאה, שאלה שלישית. ותיקח רבקה את בגדי עשיו, כאן אנחנו מדולגים בפסוקים, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, ותלבש את יעקב בנה הקטן. מה מידתו של יעקב? אמת, נכון? מידתו של יעקב אמת. נו, מה זה פורים פה? רבקה מלבישה את יעקב הבגדים של עשיו, ואז שהוא מגיע לאבא יצחק, ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך. כן, מכיר את רשי. אומר רשי, אנוכי, פסיק, עשיו בכורך. א', זה לא הפשט. ב', סוף הפסוקים פה, בדף הזה, ויאמר, אתה זה בני עשיו, שואל אותו שוב, ויאמר, אני. כאן כבר לא אומר עשיו בכורך. לכן, הפירוש של רשי ודאי נכון, אבל אני חושב שאפשר לתרץ תירוץ אחר, וגם הרב הולך בתירוץ אחר, תכף נראה. אם כן, איך יכול להיות שיעקב מידת האמת משקר? אם כן, שלוש שאלות מרכזיות. א', מה זה ידו של יעקב אוחז בעקבו של עשיו על גבי השאלות שקדמו לה? לשאלה, ב', מה זאת אומרת שיצחק אוהב את עשיו כיצד בפיו? ג', איך יעקב משקר ואומר, אנוכי עשיו בכורך, הוא דבק במידת האמת? שאלה אחרונה, ויאמר, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו? מה זה הביטוי הזה, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו? ולא הכירו, יצחק לא הכיר את יעקב. אני שוב חוזר, מה זה פורים פה? כי היו ידיו כידי עשיו אחיו. מה זה הידיים העשוויות האלה של יעקב, שאת זה לא הכיר יצחק, עד כדי כך שהוא אומר הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו? מה כתוב פה? קיצור, יש פה עוד המון שאלות, נסתפק באלה. אומר הרב במדבר שור, חס ושלום לחשוב שיצחק אבינו, היה אדם זקן, שלא שם לב מה קורה סביבו, והי כי זקן יצחק ותכן העיניו מראות, וכביכול, כן, כמו איזה רב גדול שיש עסקנים שמסובבים אותו. חס ושלום. ודאי להעליל את זה על יצחק אבינו, חס ושלום. ודאי שלא. אלא כנראה שהיה, כמו שכאן הרב פותח, צד מושכל, צד עמוק מאוד אצל יצחק, למה לברך את עשיו. אומר הרב, הצד המושכל, שהוא הסיבה שיצחק עשה לברך את עשיו ולא את יעקב, הוא כי ידע שהאומה הנבחרת העתידה לצאת מזרעו, הלא תהיה לאור גויים ולתקן חפץ השם יתברך בעולמו. כלומר, יצחק אבינו ידע ידיעה ברורה שממנו יצא ילד אחד מתוך סך הילדים, שממנו תצא אומה שהיא תתקן את האנושות ואת העולם. זאת הייתה ידיעה שהייתה ידועה ליצחק. היה נביא, השם דיבר איתו, לא משנה איך. יפה. מה הוא לא ידע? הוא לא ידע באיזה דרך זה יהיה. שני מסלולים, שתי אפשרויות איך זה יהיה שתצא ממני אומה דרך בן מסוים שתתקן את העולם. איך זה יכול להיות? אחד משתיים. אומר הרב, אפשרות אחת, והנה לא ידע איך יהיה דרך תיקון העולם. מה כן ידע? שתהיה אומה נבחרת, שתהיה לאור גויים, ותביא את העולם לגאולתו. זה הוא ידע. מה הוא לא ידע? לא ידע איך זה יהיה. לא ידע איך יהיה דרך תיקון העולם. הוא לא רק לא ידע מאיזה בן זה יהיה, יעקב ועשיו, אלא הוא לא ידע באיזה צורה, באיזה אופי זה יהיה, באיזה מסלול זה יהיה, ולכן הוא לא ידע אם זה יעקב או עשיו. מה הוא לא ידע? מה יש את האפשרויות? אפשרות אחת, אם בנחת וטוב, ובדברים טובים וניחומים. כמו שיהיה לעתיד לבוא, שלא יישגו אל גוי חרב, ומכל מקום עמים רבים ילבו אל השם, והלכו כל הגויים לדרוש תורת חסד, באמת נמכור ישראל, כי יתגלה להם מורם ותפארתם. אפשרות אחת, ניקח דוגמה. מורה נכנסת פעם ראשונה לכיתה בחיים שלה. יום ראשון שלה בבית ספר כמורה. יפה, היא לא יודעת איך התלמידים יגיבו. אפשרות אחת, שהיא תהיה כל כך נחמדה וכל כך מקסימה, והילדים כל כך יאהבו אותה, והיא תקרין עליהם מטוב ליבה, ומאצילותה הרוחנית, ומערכיותה, וממידותיה, שהיא לא תצטרך שום סדרי משמעת, אלא כל התלמידים רק ירצו להיות תחת כנפיה, וכל הזמן יהיו איתה, ואפילו בהפסקות ירצו שתמשיך ללמד אותם, וגם החופש הגדול הם יבואו אליה הביתה, וכו'. אפשרות אחת. אז אפשרות אחת, שיהיה עם כזה בעולם, שיהיה כל כך אצילי, בקדושתו, בטהרתו, במידותיו, בעולם הפנימי שלו, עד כדי כך שהעם הזה יהיה כל כך יאיר ויקרין מתוכו את הקודש הפנימי הזה החוצה, שכל העמים ירצו פשוט לבוא להיות חלק מזה. כמו שלעתיד לבוא יהיה, כמו שכתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב, ועמים רבים ילבו אל השם, וכל הגויים יודעים שהשם יתגלה דרך ישראל, והלכו כל הגויים לדרוש תורת חסד באמת ממקור ישראל, וזה יקרה כל זה בעזרת השם. למה? יבואו אלינו, כי יתגלה להם אורם ותפארתם. מעין מה שהרב מסביר בעולת ראייה, ההוד זה בית המקדש, זה מין הקרנה פנימית של ההוד. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נחזור למשל, שכשהמורה נכנסת לכיתה, איך שהיא מסתובבת לאחור לכתוב משהו על הלוח, נזרקים הגירים ומופלים הכיסאות וקופצים דרך החלונות החוצה. אפשרות שנייה. אם ככה, אז המורה הזאת צריכה... אז זה לא יהיה מתוך הקרנה וטוב לב. זה יהיה מתוך סדרי משמעת. זה יהיה מתוך לפעמים גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים. וגם לפעמים עונשים. נכון? אם צריך. עונשים כמחנכים, כן? והנמשל, יכול להיות שהעם הזה שיצא מיצחק אבינו, הוא יהיה עם כל כך קדוש וטהור. אבל הוא לא יוכל להביא את האנושות ואת העולם לתיקון על ידי שכל העולם יוקרן ממנו. אלא היו כאן מאבקים אדירים. יהיו מאבקים תרבותיים, מאבקים מעשיים, צבאיים, פוליטיים, כלכליים, תקשורתיים, טכנולוגיים, כל מה שאנחנו מכירים היום. או שיהיה צריך גם כן לחלות הרעים על ידי חרב ומלחמה, שלא יתקוממו נגד חפץ השם. אם כן, יצחק אבינו ידע שהאומה שתצא מאחד הבנים שלו, היא תתקן את העולם, רק הוא לא ידע מה מסלול התיקון. האם מסלול התיקון הוא בדרך טוב ובניחומים, או... לחלות הרעים על ידי חרב ומלחמה. עכשיו, במה זה תלוי? כלומר, היות והוא לא ידע. אז הוא עכשיו מסתכל על שני הילדים שלו. בואו רגע נשאל אולי שאלה קודמת. יצחק צריך לפתור עכשיו קושייה עתידית. הוא לא יודע מה יהיה בהמשך, איך זה ייראה. מה אחת הדרכים לפתור קושיות עתידיות? יש לי קושייה לעתיד, אני צריך עכשיו להכריע את הצומת מההווה לעתיד. איך אני יכול להכריע מההווה לעתיד? אחת האפשרויות. שאני מסתכל מה היה מההווה לעבר. בואו נראה מה היה עד היום. זאת אומרת, אני אומר את זה בשפה מצחיקה. יצחק אבינו הלך לארכיון של עיתון ידיעות ראשונות, ופותח 2,000 שנה עיתונים, ומתחיל לקרוא עיתונים מאז בריאת העולם, מה היה פה? יפה, מה הוא ראה? שבני אדם מתנהגים אחד לשני, יחיד מול יחיד, עם מול עם, בהקרנה ודוגמה אישית, מתוך קדושה וטהרה ואצילות רוחנית, או מתנהגים במאבקים וכוחנות. מה הוא ראה? מאבקים. שני אנשים ראשונים בהיסטוריה, ילוד אישה, רצח. וכולי על זה הדרך. אמר יצחק אבינו, אם דרך הגאולה של העם הזה שיצא ממני, היא תהיה דרך של קדושה וטהרה ועדינות ואצילות, אז ברור שיעקב הוא המתאים. איש תם יושב אוהלים, ברור. אבל אם, וכנראה שככה זה יהיה על פי מה שקראתי בעיתון, אומר כן, יצחק במרכאות, שזה יהיה בדרך אחרת לגמרי, של מאבקים ונצחנות, אז פה צריך אדם עם מידות קשות, פה צריך אדם יכולות מעשיות מסובכות מאוד. פה צריך איש יודע צד יסדה. מה זה איש יודע צד? מה זה צייד? נגיד שהיה פה אכבר מתאה לנו בלילות פה, והיינו רוצים לתפוס אותו. אז מה היינו עושים? כשכולם הולכים ומחמים את האור, שמים איזה גבינה צהובה בתוך מלכודת לאכבר הזה. האכבר הזה מגיע בשתיים בלילה, ככה מבסוט, מישהו דאג לו לארוחת לילה, שתיים בלילה, גבינה צהובה, וואו, איזה אוהבים יש לי בחדר הזה. כולם החברים הכי טובים שלי. איך שהוא אוכל את הגבינה הצהובה, פאק, נתפס, נהרג, מת. אין מלא רחמים. יפה, מה התברר? התברר שהאוהב שלו הוא האויב הכי גדול שלו. זה נקרא להיות צייד. אני שואל שאלה רגע אחרת. מדינת ישראל דה היום יכולה להתנהל רק על פי המתכון של ישתם השבוע עולים? לא. היא צריכה להיות גם מי שיודע צד יסדה. לא בדקתי, תבדקו אחר כך. גימטריה, צייד, פוליטיקאי, תבדקו. אז זה מסובך מאוד. מסובך. אם כן אומר יעקב, אם כן אומר יצחק אבינו, אז זה הצד המושכל. איזה חשבון עושה פה הרב? בואו נקרא. והנה יעקב יותו יושב אוהלים, ודבק תמיד במידת האמת והחסד. הנה אין בסגולתו לחגור חרב ולהשתמש במידת אכזריות. א', אין לו מידות כאלה, לכאורה. וב', אין לו יכולות מעשיות כאלה. ואם, אם זה ככה, הנה אין בסגולתו לחגור חרב ולהשתמש במידת אכזריות והניצחון במקום הדרוש. אם כן, איך תצא ממנו הסגולה הזאת, אם תהיה דרושה לזה? וכנראה שעל פי מה שהיה עד היום בהיסטוריה, זה מה שיהיה נדרש. על כן חשב יצחק, כי עוד לא נבררה הסגולה לגמרי. ולכן, כן, אני רק משיב פה את המשפט. יצחק היה בטוח בשלב הראשון שהאומה הישראלית יצא מאסב. כלומר, היינו אומרים, אסב אבינו, כן? עכשיו תראו איזה משפט מזעזע פה. ואם כי יעקב טוב מאוד כשהוא לעצמו, ראינו כבר הרבה צדיקים שמהם לא יצאו סגולות כלליות. איזה משפט פה? ראינו הרבה אנשים צדיקים, רוחניים, תיאורים, קדושים, עדינים, מצילי נפש, עליונים, שלא היה להם את המידות ואת היכולות המעשיות לתקן את העולם. הם צדיקים. ודרך אגב, זה חשוב שיהיו צדיקים כאלה בעולם. חשוב שיהיו, נגיד, חנוך כזה. חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. חנוך סך הכל שלושה דורות לפני המבול. אז חנוך איזה צדיק מתבודד קדוש עליון. יפה מאוד. מה הותרת אחריך? שלושה דורות אחר כך הרס העולם, חורבן העולם. אז יש כאלה אנשים צדיקים, שהם מצד עצמם צדיקים, אבל הם לא יכולים לעסוק בתיקון העולם. הם לא יכולים להביא את העולם לצדיקות. מה? חשוב. זה, יש לזה השפעות רוחניות, סגוליות, בעולם התחתון, בעולם העליון.
לא,
חשוב.
גם הם מתקנים את העולם, לא מנחילים את זה הלאה.
נכון. אבל חשוב שיהיו כאלה.
יש.
יש ביטוי כזה בעולם הישיבות, שבכל ישיבה צריך שיהיה איזה צדיק כזה. צריך שתהיה איזה דמות כזאת, איזה יהודי צדיק, שהוא יושב שם באיזה פינה, ולומד בהתמדה ובהמקה 50-60 שנה בלי הפסקה, והוא באמת בעל מידות מיוחדות. יכול רק שתהיה דמות כזאת. א', סגוליות, מצד הסגולה שלו, וב', שילמדו ממנו. הוא לא יוצא אפילו להוראה, הוא כלום. הוא יושב, כלום, מה זה כלום? זה הכי חשוב, כן. הדמות הזאת היא חשובה, כן. אז זה מה שאמר רבקה. הנה, התקדמת. יצחק אומר ככה, אני מתקדם רגע בעל פה בכל מה שאתה אומר, יצחק אומר ככה, היות ואני לא יודע מי, מה המסלול יהיה, איזה מסלול יהיה, ומי הנציג של המסלול הזה, או מי שמתאים למסלול הזה, מה אני כן רואה? אני רואה עד עכשיו שהמסלול שיש יודע צד יסדה זה כנראה המסלול המעשי, המידותי והמעשי ההכרחי. אני מוסיף עכשיו משפט. ואני רואה שלא רק שלעשיו יש את היכולות האלה, אלא עשיו הוא גם בכור. את זה כותב הרב. הקדושה שנמצאת באופן גנוז בבכור, כך עכשיו יצחק, ועוד המידות הקשות והיכולות המעשיות המורכבות האלה של העולם הזה, זה המתכון מנצח לאומה ישראלית שתתקן את העולם. הנה בוא נקרא. וכיוון שראה שזה הכוח של התגברות והניצחון חסר ליעקב לגמרי, וגם הבכור שהוא עוד על חפץ השם בסגולה עתידה לצאת ממנו הוא עשיו, על כן הייתה אהבתו דבקה אל עשיו. מדוע? מצד שצפה שממנו תצא הסגולה של תקנת העולם כולו, שבוודאי יהיה רצון השם יתברך, שישתמש לזה גם כן כוח ההתגברות והחרב. על כן, ויהב יצחק את עשיו כיצד בפיו, המורה על תכונתו להתגבר על החיות השטרופות ולהכניען, וכוח זה ייטב מאוד להשתמש בו עם בני אדם אדומים להן. איזה יופי עכשיו הפשט. ויהב יצחק את עשיו, אתה יודע למה? כייף, כי יש לו את המידות ואת היכולות המעשיות להביא את העולם לגאולתו. כי צייד בפיו. כי הוא צייד. כי היכולות האלה, התכונות האלה, נצרכות לתיקון העולם. פלוס, מושון, אל תעשה לי ככה עם הראש, פלוס קדושת הבכורה שחשב אבא יצחק, שהיא תיתן, קדושת הבכורה תיתן לציידיות הזאת, לתכונה הציידית הזאת, היא תיתן את הערך הרוחני. רגע, עוד טיפה. אבל מושון צודק שהוא עושה עם הראש. כי אם הרבקה לא הסכימה עם זה. כי אם הרבקה ידעה שנכון שיש קדושת בכורה, אבל לסב הוא כנראה כזה רשע במהות ובהגדרה, שלא יכול, לא תוכל להופיע הקדושה דרכו. ולכן עכשיו משפט הזוי אני הולך להגיד. ולכן באה אמא רבקה לבן יעקב, אומרת לו, בני יעקב, למה אבא לא בחר בך? כי אתה איש שאתה משה ואולים. זאת הסיבה. הסיבה שיצחק העדיף, או בחר, לא לברך אותך, כי אתה יותר מדי תמים. איש שאתה משה ואולים. מה יצחק חושב, מה אבא חושב שחסר לך? תכונת הציידות. המידות הקשות והיכולות המעשיות המורכבות. יפה. בוא תגלה לאבא שאתה יודע לצוד, שאתה יודע לעוד עשיו. את מי תצוד? אותו. תוכיח לו על בשרו שאתה עשיו מבחוץ. זה לא פורים פה. אלא, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, זה בשונה, כלומר, מה יצחק בעצם הבין עד רבקה? יצחק הבין שיש בעצם שתי קצוות. יש לכאורה, הכל כל יעקב והידיים ידי יעקב, ויש הכל כל עשיו והידיים ידי עשיו, כשיצחק חשב שאולי הכל כל עשיו זה כל רוחני של בכורה. אומרת רבקה ליצחק, לא, לא, לא. הכל כל עשיו והידיים ידי עשיו, אבל יעקב הוא יכול להיות הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. יש אדם כפול שמסוגל להיות מצד אחד קדוש וטהור מבפנים, משתיים השם עולים מבפנים, ומצד שני, מבחינת המידות החיצוניות לנפש שלו, תכף נקרא, ויכולות המעשיות שלו בעולם הזה, הוא יכול להיות הידיים ידי עשיו, איש עדי הצד יסעדה. ואומר הרב, וזה ממשיך את השאלה ששאלנו בהתחלה. למה ידו של יעקב אוכל בעקבו של עשיו? אני אומר, בעל פה כבר קורה בפנים. אומר הרב, מה מסמל את היד, מה מסמל את הרגל? היד מסמלת בדרך כלל את ההכרה השכלית, את הבחירה, את הרצון. יד פועלת מתוך פקודה של מוח. אז היד בדרך מבטאת את הממד היותר אנושי שבאדם, היותר שכלי, הכרתי, בחירי שלו. רגל, יש פסוק אז רגליים ממהרות לרוץ לרע, הרגל כשאדם הולך, הוא הולך טבעי, הוא לא מחשבן חשבונות, נכון? הוא הולך. הרגל היא מבטאת יותר את התת של התכונה, של הטבע, של האופי, ללא הכרה, ללא בחירה. יפה. ידו של יעקב שמבטאת את הכרתו ושכלו ורצונו ובחירתו החופשית, צריכים לקחת קצת מהטבע של עשיו, להשתמש בזה לעת הצורך, ובמחאות להחזיר את זה לעשיו אחר כך. הדינו העצני, דוד המלך, בבית המדרש הדין כתולעת, יוצא להם מלחמה קשה כעץ, חוזר לבית המדרש, חוזר להיות הדין כתולעת. זהו. אז יעקב, ידו של יעקב אוכל בעקבו של עשיו, כדי לקבל לתוך הנפש היעקבית הזאת, מידות חוציות, הרב קורא זה כאן תכף, כוח זר חוץ לנפש, מידות חיצוניות, ממילא יכולות מעשיות מתוך המידות החיצוניות האלה, כדי שיוכל להשתמש במידות האלה לעת הצורך. בואו נקרא את זה עוד טיפה. והנה רצון השם יתברך היה שבאמת יהיה יעקב גמר הבירור, ויהיה כולו זרע האמת. והמידות הרעות לא יהיו בו כלל. כי אין לעצמם מומן בנפש, לכן באמת, הכל כל יעקב, הכל כל יעקב, ישתם השם ואוהלים. זה יעקב באמת. אחרי צריך גם מידות קשות קצת. אחרי צריך שימוש לפעמים במידות הרעות. שאם יותר נכון להגיד קשות, כאן הרב קורא רעות כי הם ביחס לעשיו. על כן היה רצון השם יתברך שיהיה ליעקב כוח זר חוץ לנפשו. אני תמיד מסביר את זה כמו שקד, שיש עליו קליפה עבה קשה שזורקים אותה לפח, קילפנו אותה הקליפה, קיבלנו שקד. השקד הזה הוא פרי, הפרי עצמו, והקליפה הדקה החומה הזאת של השקד. נכון, השקד עצמו הוא לבן, ויש כזה, ועליו יש קליפה דקה, חומה. אז הקליפה הדקה היא לא הפרי עצמו, היא לא גוף הפרי. אבל רובנו אוכלים את הקליפה גם. כי זה חלק מהשקד הזה, נכון? אז ככה יש שני סוגי מידות בנפש הישראלית. יש מידות שהן מידות עצמיות לנפש, ויש מידות שבאופן יחסי עם המעטפת של הנפש הזאת. המידות היעקביות, ישתם השם ואוהלים, זה המידות העצמיות, והמידות העשוויות הן המידות החיצוניות. אחרי צריך שימוש לפעמים במידות הרעות, על כן היה רצון השם בר, שיהיה ליעקב כוח זר חוץ לנפשו. שיהיה אפשר לו להשתמש במקום הצורך במידות הרעות, אבל בתור קינן של נפש, לא יהיה בו כלל. ולכן היו אחים תאומים, אני קורא במהירות, אך מכל מקום היה רצון השם יתברך שיהיו אחים ותאומים. מדוע? כדי שעל כל פנים ההתחברות השכונית הזאת, השכנות ברחם של אמא רבקה, וכאן ענינו לפחות למה הם תאומים, כן? כנראה צריך את החיבור הזה ביניהם, את נקודת ההשקה הזאת. כדי שעל כל פנים ההתחברות השכונית הזאת תועיל שבמקום שמידותיו הרעות של עשיו דרושות לחפץ השם יתברך יוכל להשתמש בהם. וזהו שנרמז בלידתם, וידו אוחזת בעקב עשיו. דהיינו, פירוש, עקב הרגל ובפרט הצד התחתיתי העקב, מורה על התכונה הטבעית, הטבע, האופי. והיד מורה על כל מלאכה רצונית גם שכרית, כלומר בחירה. על כן רצון השם יתברך היה, שהחסרונות של המידות הרעות הטבעיות כולם ייקח לו עשיו, אצלו זה טבע, אצלו זה אופי. שמה שעושה עשיו עיקר בטבעו, יעקב ידע להשתמש בזה לעת הצורך, להשתמש בזה לפעמים יעקב על פי שכלו ורצונו לעת הצורך בשביל חפץ השם יתברך. אבל האם זה השקט? לא, זה הקליפה הדקה לשקט. ומכוח הקליפה הזאת יכול גם לפעול בפועל. אבל שתהיה מידה רעה דבקה בנפש יעקב, זה לא חפץ השם. על כן היה ישתם בלא שום צד מידה רעה בעולם, ומכל מקום סיבב השם יתברך שיהיה לו צד אחיזה להשתמש בעמדות הרעות, כשיהיה צורך בדבר למען חפץ המלך אלוהים יתברך שמו. ולכן כשיעקב בא ואומר, אנוכי עשיו בחורך, הוא לא אומר לו פה, משרד הפנים כתוב לי בתעודת זהות עשיו. זה לא תעודת הזהות פה. אלא אתה חשבת אבא שאני לא יכול להיות עשיו, הנה אני מוכיח לך עליך שאני יכול להיות עשיו. אז אנוכי עשיו בחורך. ולא הכירו אבי. ולא הכירו. יצחק לא הבין איך יכול להיות כל כך יעקב, עדיין מדי עשיו. איך יכול להיות אדם קדוש טהור מבפנים, שיש לו מידות מחוץ לנפש ויכולות מעשיות בעולם הזה, שמתאימות לעולם הזה, עם כל המורכבות שבהם. חידוש גדול. זה מה שמתברר פה. עכשיו בואו ניקח את כל החשבון של יעקב ועשיו, נחזור אלינו אל הזאת. אולי עוד איזושהי הקדמה. האם שמתם לב שבמשנה במסכת אבות, יש פעמים שכתובה המילה פנים, יש מקומות שלא כתובה המילה פנים. בואו נדייק את זה. יהודה בן תמה אומר, ואז כנמר, כתוב פנים? לא. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, כתוב פנים? כן. ובושת פנים לגן עדן, כתוב פנים? כן. ולא הביישן למת, כתוב פנים? לא. מה ההבדל? אומר הרב, מקור שש, מצוות ראייה, צד שמאל. אצל מידת העזות, מצינו שחלק הטוב שבה יכונה אז. ואז כנמר, ולא מילת פנים. ואז כנמר. והחלק הרע יכונה עם יחס הפנים, אז פנים לגיהינם. ובבושת ובהיפוך, שהחלק הטוב יכונה עם פנים, בוש פנים לגן עדן, והחלק הרע בלא פנים ולא הביישן למד. זאת אומרת, יש מידות פנימיות, ששם כתוב המילה פנים, הן המידות העצמיות לנפש, ויש מידות חיצוניות, ששם לא כתוב פנים. עכשיו נחזור למשנה, זה מתוק מאוד. מה יהודה בן תמה אומר? בעולם הזה אנחנו חיים. ובעולם הזה מנהלים פוליטיקה, מנהלים מאבקים. וכדי שנוכל להיות מנהלי מאבקים עד כדי להביא את העולם לגאולתו, אנחנו חייבים מידת העזות, אבל לא פנים. אז יהודה מתמה אומר, ואז כנמר. תכונת העזות היא נדרשת, עם כל הופעותיה ושלוחותיה. אבל תיזהר מאוד שלא יקרה מצב שאחרי המעשים או אחרי המידות החיצוניות יימשכו המידות הפנימיות. שלא אז כנמר יהפך להיות אז פנים, כי אם אז יהפוך לאז פנים אז נהיינו עשיו, אז אז פנים לגיהינם. למה? כי אנחנו בושת פנים לגן עדן, כי אצלנו התכונה הפנימית היא הביישנות, אבל התכונה החיצונית וההופעה החיצונית היא הזאת. ולכן לא הביישן למד עכשיו פשט חדש, לא הביישן למד, ביישן מלשון גם ענב וצנוע, לא הביישן למד כי הוא לא ביישן פנים. הביישן פנים, למד. אם האדם הזה הוא ביישן מבחינה פנימית, הוא באמת בעל ענווה ומידות טובות, והוא צנוע, אז יש לו ממי ללמוד. הוא יודע שהוא לא יודע הכל, ויש לו ממי לקבל. אבל אם הוא לא ביישן, באמת, הוא מלא גאווה וכבוד, אבל הוא משחק אותה ביישן, הוא לא ביישן פנים, הוא רק ביישן כלפי חוץ, אז הוא מלא גאווה, אז אין לו, הוא חושב שלא ממי ללמוד. אז לא הביישן למד, כי הוא חושב שלא צריך את זה. אז ענינו כאן על שלוש תשובות רבות, על שלוש שאלות, שלוש תשובות. שאלה ראשונה, האם מידת העזות היא טובה או רעה? תלוי. פנימית, רעה מאוד, זה עשיו. חיצונית, מצוינת, זה יעקב. הידע מדי עשיו. מידת הביישן הוא טובה או רעה? הפוך. פנימית, מצוין. בוא שתפן לגן עדן. חיצוני? לא, אי אפשר ככה לנהל את העולם. גימל, האם איך אפשר שיהיו שתי מידות הופכיות כאלה בנפש? עזים וביישנים. תשובה, מה הסתירה? ביישנים מבפנים. אז היא מבחוץ. דרך אגב, אולי אפשר לדייק את זה אפילו על פי הגמרא. במקור שמדבר על תכונת הביישנות, לא כתוב באומות. שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומרי חסדים. לא כתוב באומות. לעומת הגמרא בבצהל, לגבי עזים כתוב ישראל עזין. עזין אין ישראל, כן, עזין. ג' עזין אין, ישראל באומות. למה לא כתוב ישראל? תגיד ג' עזין אין, ישראל, כלב ותרנגול. למה צריך להגיד ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול באופות? מה אכפת לי? אלא אולי, מידת הביישנות היא מידה עצמית לישראל, הכל כל יעקב, בושת פנים לגן עדן, זו המידה הפנימית. מידת העזות היא חיצונית לישראל, זה ביחס לאומות. ישראל עזים שבאומות. אל מול האומות צריך לפעמים להיות עזים. דרך אגב, אני לא רוצה לפתוח עוד סוגיה פה, אבל בסוגריים של הסוגריים, עוד סוגיה קצרה אני אומר. בפרשת וירא, התורה מתארת את ההשתלשלות של משפחת לוי, ושם התורה מביאה שני פסוקים שמשה ואהרון הם משליחים לגאול את ישראל. פסוק אחד קודם אהרון למשה, הוא אהרון ומשה אשר אמר להם, השם מוציא את בני ישראל מארץ מצרים, וכולי. פסוק שני, הם המדברים אל פרעה, להוציא את ישראל מצרים, הוא משה ואהרון. חז"ל כבר שמו לב, רש"י מזכיר, למה פה קדם אהרון למשה, פה משה לאהרון. תשובה, היו שני מסלולים בגאולת ישראל ממצרים. מסלול אחד כלפי עם ישראל פנימה, מסלול שני כלפי פרעה החוצה. יפה. לשני המסלולים נדרשים שניים, אהרון ומשה, משה ואהרון. אבל אף על פי שאנחנו צריכים את שני הכוחות של אהרון ומשה ומשה ואהרון בשני המסלולים, יש כוח אחד דומיננטי בכל אחד מהם. ביחס לעם ישראל, אהרון הוא הדומיננטי. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו בני ישראל מארץ מצרים. הם המדברים אל פרעה, ביחס לפרעה, הוא משה ואהרון. מה ההבדל? אומרת הגמרא בסנהדרין. ההבדל בין משה לאהרון, שמשה הוא ייקוב הדין את ההר, מידת הדין, מידת העזות. משה אמת, תורתו אמת. ואהרון הוא מידת החסד. אוהב שלום, רודף שלום. אם כן, מול עם ישראל פנימה, הדומיננטי הוא אהרון. מול אומות העולם החוצה, הדומיננטי הוא משה. זה מאוד מסתדר עם זה. כן? אותו עיקרון. טוב, עכשיו נחזור אלינו. אז ענינו כבר על שלוש שאלות. נחזור למשנה בשלוש. כבר מסיימים רבותיי. יהודה בן תמה אומר, רבי אז כאן אמר. נכון, אבל רק אז מבחוץ. כי אז פנים לגיהינם, כי מה אנחנו באמת בושת פנים לגן עדן? יופי, אז שלושת השאלות ענינו. יהי רצון מלפניך, שאלנו איך התפילה קשורה למשנה. תשובה, אולי כאן נמצא המפתח. בעצם להבין את היחס בין פנים לחוץ, בין מצד אחד להיות קדוש וטהור, אלוהים מבפנים, ומצד שני מסוגל לפעול ולתקן את העולם הזה, להביא את העולם הזה לגאולתו מבחוץ. זה המשנה שמתארת את המתכון. אם אנחנו רוצים שלנו חלק בתורה, תורת אמת, שמצד אחד תלמידי חכמים בישנים, מצד שני תלמיד חכם הוא אז, נכון? אל תגור בשכונתו, אומרת הגמרא של תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש. אז יש שתי בחינות בתלמיד חכם, שתי בחינות באדם שיש לו חלק לתורה. חלק אחד של ביישנות פנימית וטהרה פנימית וקדושה פנימית ואצילות פנימית וכו', וחלק שני של תקיפות ועזות. ברור. אז אם אדם רוצה לבנות בתוכו עולם של תורה באמת, תן חלקנו בתורתך. הוא צריך להיות ביישן מבפנים, אז מבחוץ. ואם אנחנו רוצים להיות שותפים בתיקון העולם, תבנה עירך, תבנה בית מקדשך, במראה בימינו, עם ישראל צריך להיות קדוש וטהור מבפנים, ובעל יכולות מעשיות, עזות מבחוץ. אם נהיה ביישנים מבפנים, ביישנים מבחוץ, יבלעו אותנו. נהיה עזים מבחוץ, עזים מבפנים, הפכנו להיות עשיו. לכן יהי רצון לפניך. עכשיו בואו נחזור אלינו, הגענו לחנוכה, לא שכחנו שהנושא זה חנוכה. חוזרים לנמר עכשיו. יופי. הנמר היווני שראה דניאל, מה התכונה של הנמר אמרנו? אז. אבל איזה עזות? עזות של עשיו. עזות כזאת שלא משאירה מקום לאלוהים בפנים. עזות כזאת שהיא רשעות מול השם. בין אם זה ברמת אתונה, פילוסופיה, פלטון אריסטו, בין אם זה רמת ספורט, ספרטה, בין אם זה תיאטרון, וכולי. כלומר, כל מציאות החיים היוונית הזאת, שבעצם אומרת, יש עולם רוחני ומעשי שלם בלי אלוהים. לא צריך אלוהים. זה עזות נוראית. אל מול הנמר היווני הזה, שהוא אז בפנים ואז בחוץ, צריך להעמיד נמר ישראלי. יפה. מי הוא השבט בעם ישראל? שהוא מצד אחד קדוש וטהור ושייך לקודש פנימה, מלא חסד ואהבה בישן מבפנים, ומצד שני, יש לו יכולות של עזות וקנאות וכעסנות מבחוץ. לוי. זה שבט לוי. שבט לוי מצד אחד, כהנים כעסנים, קנאים וכו'. ומצד שני, לוי הוא עובד בקודש פנימה, לברך את עמו ישראל באהבה, הוא מלא חסד ואהבה. זאת אומרת, אל מול הנמר היווני היה חייב להיות עומד נמר ישראלי, והנמר ישראלי הוא דווקא שבט לוי, ולא יהודה באופן יוצא דופן פה. כי צריך מלחמת נמרים פה. צריך נמר מול נמר. אז מידת הנמריות הישראלית היא מופיעה דווקא אצל לוי. ולכן לעניות דעתי, זה לא רק וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. כמו שאמרנו מקודם, העמידו מלך מן הכהנים. איך מלכות שיותר הצד של העזות, וכהונה שיותר הצד של המקדש, של האצילות הרוחנית, איך זה הולך ביחד? העמידו מלך מן הכהנים. מלכות וכהונה, מלכות ומקדש הולכים ביחד. מלכות בחוץ, מקדש בפנים. ואני חושב, משפט אחרון, שזה הבירור הגדול של הדור שלנו. איך אנחנו בעצם שייכים לעולם מצד התרבות הישראלית, עולם של מקדש ישראלי עם כל התרבות הישראלית, האלוקית המיוחדת לנו, הטהרה, הקדושה, העדינות, האצילות, ישתיים השם ועולים מבפנים, ומצד שני, אנחנו יודעים לגלות את כל זה בעולם מעשי, עולם מסובך, עולם מורכב, במידות קשות מבחוץ, במלכות. כי ההליכה לקצוות היא מאוד ברורה. או שאתה ביישן מבפנים, ביישן מבחוץ, ואתה לא רלוונטי למציאות, או שאתה אז מבחוץ, אז מבפנים, איבד את התוך הפנימי האלוקי שלך. ואני חושב שהבירור א' גם כלפי אומות העולם, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בתוך החברה הישראלית, הוא הבירור הזה. האם אנחנו יכולים להיות טהורים, עדינים, קדושים מבפנים, סוגריים, בשורש הפנימי, כל תנועות השלום וכל התנועות המוסריות בעם ישראל, הן נובעות בעצם מפה, הן מעוותות, כן? אבל זה נובע מכאן. זה נובע מאיזה רצון לטהרה ולקדושה פנימית, או למוסר וערכים פנימיים שהם באמת נקיים, ובלי מלחמות, בלי ההסביות הזאת. ואז לכאורה אומרים, לא רוצים יותר מלחמות, שלום. לא. אנחנו יודעים להכיל בתוכנו את שני הכוחות. אז כמו שניצחנו את יוון, בימים ההם, בעזרת השם, בזמן הזה. שר כוח, רבותיי. ברוכים תהיו.